טוב, בואו נתחיל. בפעם הקודמת, זה בעצם היה הפגישה הראשונה באלול, יש לנו בסך הכל שלוש. זאת אומרת, עכשיו זה השנייה, ויש ביום חמישי הבא, אחרי ראש השנה, זה השלישית. אז בפעם הראשונה התחלתי עם מצוות תשובה. שאלתי עד כמה אפשר להגדיר בכלל מצווה כזאת כמצווה בפני עצמה, המשך חוכמה שאל את זה, ואמרתי שהמשך חוכמה מניח בשאלה שלו, שהתשובה עניינה להביא אותי למצב רוחני טוב יותר. מקסימום מצוות, להיפטר מהעבירות שעשיתי, ולכן בעצם לא נדרשת בכלל מצווה נפרדת, מעבר לעצם הציוויים והאיסורים שקיימים באלמה. ואמרתי ש אפשר לראות תפיסה מנוגדת לתפיסה הזאת, שלפיה הערך של תשובה נמצא בתהליך ולא בתוצאה. זאת אומרת, עצם העובדה שאתה מתקדם לקראת מצב רוחני גבוה יותר, ההתקדמות בעצמה היא בעלת ערך, לא רק אמצעי כדי להגיע למצב היותר טוב. זאת אומרת, המטרה של התשובה זה לא למחוק את החטאים. או להגיע למצב רוחני טוב יותר. אני נע למצב רוחני טוב יותר, שהתועלת בתנועה הזאת היא א', התוצאה שלה, שאני אגיע למצב רוחני טוב יותר, ב', עצם התנועה יש לה ערך. והצעתי, או ראינו כמה קטעים באורות הקודש של הרב קוק, שהוא בעצם מעמיד את זה על איזשהו בסיס פילוסופי, הוא רוצה לטעון, הוא מניח את מה שאמרתי עכשיו, שההשתלמות, כן, ההשתפרות, היא בעצמה אחת השלמויות, וכיוון שכך, אז מן הדין שהיא תהיה קיימת גם אצל הקדוש ברוך הוא, כי הוא העצם המושלם, הוא הישות בעלת כל השלמויות, מצד שני, אם הוא כל כך מושלם, אז אין לו לאן להתקדם, בעצם הוא לא יכול להשתלם. ועל זה הרב קוק אומר, בגלל זה בעצם נבראנו אנחנו, שאנחנו נבראנו חסרים, העולם בכלל ובני האדם נבראו חסרים, הם נתבעים לתקן את המצב החסר הזה, להשלים אותו, ולכן הם בני התקדמות, הם יכולים להתקדם, והקדוש ברוך הוא משתלם דרכם, כן, השלמות הזאת של היותך משתלם, בעצם נעשית על ידינו. על ידינו הוא הופך להיות מושלם, הרב קוק בעצמו משתמש פה בביטוי העבודה צורך גבוה, כן, האריז"ל כותב, תנו עוז לאלוהים. הפסוק, כן, מה זה תנו עוז לאלוהים? תנו עוז לאלוהים, הכוונה שאנחנו נותנים כוח לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, יש דברים שהוא לא יכול לעשות בלעדינו, ואנחנו עושים אותם עבורו. והרב קוק מפרש שזה בעצם הנקודה היחידה שאנחנו יכולים לעשות עבורו, הרי הוא כל יכול. הנקודה היחידה שאנחנו יכולים לעשות עבורו, זה רק ההשתפרות, זה בעצם הגדרתו לא אופציה שקיימת לפניו, הוא לא יכול להשתפר, ולכן אנחנו בעצם נבראנו כדי להשלים אותו, השתמשתי כדי להדגים את הנקודה הזאת בפרדוקס של זנון על החץ במעופו, והראיתי דרכו שמהירות של גוף היא פוטנציאל לשינוי מקום. אנחנו בדרך כלל, פיזיקאים נגיד, בדרך כלל מזהים את המהירות של הגוף עם זה שהוא משנה מקום. להגיד שלגוף יש מהירות, פירושו הגוף משנה מקום. ואני טענתי, זה לא נכון, זה לא פירושו, זאת השלכה שלו. ואת העובדה שיש לו מהירות היא עובדה שלעצמה. זה איזשהו מצב שהגוף נמצא בו. ההשלכה של זה שיש לו מהירות היא, שאם נחכה קצת נראה שהמקום שלו משתנה. אבל הפוטנציאל לשינוי מקום, זאת אומרת, זה שיש לו מהירות, זה קיים גם בנקודת זמן בדידה. זה לא דורש קטע של זמן. שינוי המקום לא יכול לקרות על נקודת זמן בדידה. בנקודת זמן מסוימת הוא נמצא במקום מסוים. לא עומד במקום מסוים, אלא נמצא במקום מסוים. כדי לראות שהוא משנה את מקומו, שהוא נמצא או עובר להימצא בנקודה אחרת, צריך לחכות שיעבור טיפה זמן, כדי שהוא יהיה ברגע אחר, אבל זה שיש לו מהירות, זה נכון גם בנקודת זמן אחת, יש לו בנקודה הזאת פוטנציאל לשינוי מקום. והשינוי המקום עצמו זה ההוצאה מן הכוח אל הפועל של הפוטנציאל הזה, אבל זה דורש קטע מסוים של זמן. קצר, ארוך, אבל איזשהו קטע, לא בנקודת זמן בדידה. ואפשר להפליג בענייני פיזיקה בעניין הזה, וקרוני הוודאות, מי שהזכרתי את הקרוני הוודאות בהקשר הזה, אבל אני לא אכנס לזה יותר כאן, ודרך זה בעצם רציתי להדגים את הנקודה הזאת, להגיד שיש לך מהירות, אין פירושו שברגע הבא תהיה במקום אחר. זה שברגע הבא תהיה במקום אחר, זאת השלכה של העובדה שיש לך מהירות, זה לא פירוש האמירה שיש לך מהירות. ולכן באופן עקרוני יכול להיות מצב שלגוף תהיה מהירות, אבל הוא לא ישנה מקום ברגע הבא. לדוגמה, תחשבו על גוף שאני זורק אותו לקיר. ברגע שהוא פוגע בקיר, ברגע מסוים, רגע כממרק, נקודת זמן הזאת, יש לו מהירות. אבל עכשיו אם נחכה לרגע הבא, נראה שהוא לא משנה את המקום שלו, כי הקיר לא נותן למקום להשתנות, הוא לא נותן לו להתקדם. ואז בעצם מה שקורה פה, זה שהפוטנציאל הזה לא יוצא אל הפועל בצורה של שינוי מקום. מה כן קורה? למשל, התחממות. זאת אומרת, הפוטנציאל של זה שיש לך מהירות או אנרגיה, אם תרצו, יכול לצאת אל הפועל לא רק בצורה של שינוי מקום, אלא יכול לצאת אל הפועל גם בצורות אחרות. וזאת אינדיקציה לזה שלהגיד שיש לך מהירות, זה לא סינונימי לזה שאתה משנה מקום. זה שיש לך מהירות זה הסיבה לכך שאתה משנה מקום, זה לא ההגדרה של מהירות, זה שאתה משנה מקום. לכן ברמה העקרונית יכול להיות מצב שיש לך מהירות ולא תשנה מקום, אלא זה יצא אל הפועל באיזושהי צורה אחרת. הטענה של הרב קוק בעצם זה שהעובדה שאנחנו משתפרים היא בעצם משלימה את הקדוש ברוך הוא. אבל אז הוא אומר, באיזה מובן הוא שלם, אז אנחנו נכנו בשלמות הזאת. למה זה משלים אותו? באיזה מובן זה אומר שהוא עצמו משתלם על ידינו? אפשר לעשות איזשהו זיהוי מטאפיזי בינו לבינינו, ולהגיד שאנחנו זהו, ולהגיע לפנתאיזם וכו'. אני לא אוהב את הפתרונות האלה, למרות שאני אגע בזה בהמשך אולי, אם אני אספיק להגיע. אני חושב שזה עובד אחרת. כשאני אומר שלקדוש ברוך הוא יש את השלמות של ההשתלמות, אני בעצם טוען שיש לו את המהירות. את הפוטנציאל להשתלם, שהוא בעצם השלמות, כן? זה שיש לך את הפוטנציאל להשתלם, את זה יש גם לקדוש ברוך הוא עצמו. הבעיה היא שאצלו זה לא יכול לצאת מהכוח אל הפועל. ההשתפרות בעצמה לא תקרה אצלו. הפוטנציאל להשתפר, זה קיים אצלו. ולכן, כשאתה שואל האם יש לו את השלמות של היותו משתלם, התשובה היא כן, יש לו. יש לו את זה באופן פוטנציאלי, כי יש לו מהירות. יש לו מהירות, אבל זה שהוא מושלם, לא מאפשר למהירות הזאת לבוא לידי ביטוי בצורה של שיפור. הנגזרת קיימת, אבל כשתעשו לה אינטגרציה, לא תקבלו תוצאה, אוקיי? אז לכן הפוטנציאל קיים כבר אצלו. השלמות הזאת של ההשתלמות קיימת אצלו. מה חסר? חסר זה שהיא לא יוצאת מן הכוח אל הפועל. כי הפוטנציאל להשתלם קיים, אבל ההשתלמות שהיא ההשלכה של הפוטנציאל הזה, לא יכולה להופיע אצל הקדוש ברוך הוא. אז הוא בורא אותנו, והפוטנציאל להשתלם יוצא אל הפועל רק אצלנו. ויש איזושהי הנחה, אגב, כמו שמניח אנסלם, הראייה האונתולוגית שלו, שפוטנציאל יש לו ערך מלא רק אם הוא מתממש במציאות, אם הוא יוצא מן הכוח אל הפועל. עצם זה שיש לך פוטנציאל זה עוד לא ממלא את העניין. רק אם הפוטנציאל הזה גם מתממש באיזושהי צורה, אז הוא מגיע לשלמותו. אם מקבלים את ההנחה הזאת, אז אפשר מאוד להבין למה לקדוש ברוך הוא יש מהירות, שינוי המקום נעשה רק אצלנו, אבל בזה אנחנו הופכים את הקדוש ברוך הוא בעצמו לשלם. כי הפוטנציאל שקיים אצלו יוצא מן הכוח אל הפועל אצלנו. אז הפוטנציאל קיים אצלו, אבל ההתממשות שלו זה דרך זה שהוא בורא אותנו, ואנחנו, עכשיו, הוא ברא אותם. עכשיו, זה באמת נכון שהוא גם אחראי לזה שהפוטנציאל הזה יוצא מן הכוח אל הפועל אצלנו. נכון שיש לנו גם בחירה, ואנחנו יכולים לא להשתפר. כי אם לא הייתה לנו בחירה, אז זאת לא הייתה השתפרות. דבר שהוא כפוי מראש, זה לא השתפרות. השתפרות פירושו לבחור להיות יותר טוב. לכן הוא חייב לאפשר לנו בחירה, הווה אומר גם לבחור לא להשתפר. זה לא בחירה. בחירה שיש לנו רק אופציה אחת, היא לא בחירה. אז נותן לנו בחירה, מצפה מאיתנו לבחור בטוב, הרי שאנחנו בוחרים בטוב, אנחנו משתפרים, וזה יציאה מן הכוח אל הפועל של פוטנציאל ההשתפרות שנמצא אצלו. ולכן זה משלים אותו. יש, אני אביא אולי, על החץ של זנון דיברנו, נכון? בפעם הקודמת. נדמה לי, ככה זכור לי.
באמת שאני לא זוכר שדיברנו.
לא? משום מה יש לי בראש שדיברנו. עם המהירות והשינוי מקום, לא דיברנו על זה?
שוב, למיטב זיכרוני לא, יכול להיות שאני לא זוכר.
דיברנו על הרב קוק, אבל לא דיברנו על, לא הקשרנו את זה לחץ הזה.
כן.
הטענה, אז אני אגיד את זה בקצרה, כי אני לא רוצה יותר מדי זמן ללכת לדרוק על זה. יש פרדוקס של זנון. זנון היה פילוסוף עלייתי, כן, יווני, שתקף את מושג התנועה, מושג הדינמיקה. טען שמושג התנועה הוא פיקציה בהסתכלות שלנו, בעולם, העולם הוא סטטי. אנחנו רואים דינמיקות, זאת פיקציה. אז הוא, כדי להראות את זה, הוא הראה שמושג התנועה כרוך בכל מיני פרדוקסים. אחד הפרדוקסים זה פרדוקס החץ במעופו. החץ במעופו פירושו, הוא שאל בעצם כך, עכשיו נעשה את זה בכמה צורות, הוא שאל את זה כך, בכל רגע שאתם מסתכלים, חץ אף, בכל רגע שאנחנו מסתכלים עליו, הוא עומד במקום אחר, נכון? תסתכלו עליו ברגע הזה, הוא עומד פה, ברגע הבא הוא עומד פה, ברגע הבא הוא עומד פה. אז בכל רגע הוא עומד במקום אחר, מתי הוא זז? מתי הוא משנה את המקום מהמקום הזה למקום ההוא? כל רגע הוא עומד במקום אחר, אז מתי שהוא גם צריך לעשות את השינוי מהמקום הזה למקום האחר, מתי זה קורה? זה הפרדוקס של זנון. יש כאלה שקשרו אותו, אז כל עקרוני הוודאות, כל מה שמשום מה, כנראה לא דיברתי על זה. אז יש כאלה שפטרו אותו בדרך עקרוני הוודאות בפיזיקה. עקרוני הוודאות בפיזיקה בעצם אומר שאתה לא, לגוף אין מיקום ומהירות בו זמנית. לא רק שאנחנו לא יכולים לדעת, הגישה המקובלת היא שאין לו. ולכן להגיד מה מהירותו של החץ ברגע נתון, זאת שאלה לא מוגדרת. אם אתה יודע את המקום שלו ברגע הזה, לא תוכל לדעת מאומה על המהירות שלו. וכן הלאה. זאת אומרת, מהירות זה לא גודל שקיים בנקודת זמן מוגדרת, לפחות כשיש מקום. אבל ההסבר הזה, דרך עקרון אי-הוודאות, הוא מילון אנגלי-אנגלי. אני יודעים, הייתי בתיכון, אז אסור היה להשתמש במילון אנגלי-עברי, כשלמדנו אנגלית. עכשיו, זה היה חוכמה מאוד גדולה. זאת אומרת, שיש לך מילה שאתה לא מבין, אתה פותח מילון אנגלי-אנגלי, ואז מסבירים לך את זה באמצעות 10 מילים שאתה לא מבין גם אותה. אז כן, מספר המילים שאתה לא מבין עולה אקספוננציאלית ככל שאתה משתמש במילון. אז זו שיטה מאוד לא יעילה ללמוד אנגלית. אני חושב שזה השתנה, נדמה לי שהיום זה כבר לא ככה, אני לא בטוח, אבל ככה נדמה לי. כל אופן, ללמדכם שגם משרד החינוך לפעמים מסיק על השן מסקנות, זה קורה מדי פעם. בכל אופן, אז ההסבר של פרדוקס החץ באמצעות עקרוני הוודאות זה מילון אנגלי-אנגלי. עקרוני הוודאות הוא בעצמו עיקרון פרדוקסלי. מה זה יעזור לי להסביר באמצעותו את פרדוקס החץ? אני רציתי, כתבתי איזה מאמר, ורציתי להסביר להפך, להסביר את עקרון אי-הוודאות באמצעות הסבר שהצעתי לפרדוקס החץ. וטענתי, מה שאמרתי קודם בקצרה, אני פשוט חשבתי שאמרתי את זה כבר, מה שטענתי בעצם זה שזנון מערבב שני מושגים. כשזנון שאל את השאלה, אז הוא אמר שבכל רגע נתון החץ עומד במקום אחר. לא נכון. בכל רגע נתון החץ נמצא במקום אחר, לא עומד במקום אחר. מה ההבדל? להימצא במקום פירושו שיש לך קואורדינטה כלשהי, אתה נמצא ב-x שווה 3. לעמוד ב-x שווה 3 פירושו, אתה נמצא ב-x שווה ל-3 ומהירותך 0. אתה עומד. גם גוף שזז, בכל רגע הוא נמצא במקום אחר. אבל הוא לא עומד במקום אחר, הוא נמצא במקום אחר. מה ההבדל בין שני המושגים האלה? שלהימצא במקום, אתה יכול להימצא במקום, ובו בזמן גם תהיה לך מהירות, שהיא לא אפס. לעמוד במקום, זה להימצא בו עם מהירות אפס, כמו שאתה עומד. עכשיו, זה לא נכון להגיד שהחץ בכל רגע עומד במקום אחר. החץ בכל רגע נמצא במקום אחר, אבל הוא לא עומד. מה פירוש? יש לו מהירות, בכל רגע יש לו מהירות. אלא מה? המהירות היא רק פוטנציאל לשינוי מקום, היא לא שינוי המקום, שינוי המקום לא קורה בנקודת זמן. אבל יש לגוף מהירות גם בנקודת זמן. מי שקצת מכיר, אז במכניקה בסיסית, כשיש לנו את פונקציית המקום, x של t, x כפונקציה של t, אנחנו רוצים למצוא את המהירות, אנחנו גוזרים את פונקציית המקום לפי הזמן. התוצאה היא פונקציה של מהירות כפונקציה של הזמן. מה זה אומר? שבכל נקודת זמן יש מהירות. את המהירות מוגדרת בנקודת זמן, לא על קטע. לכן, לגוף יש מהירות בכל נקודת זמן שהוא נמצא במקום אחר, יש לו גם מהירות. לכן השאלה של זנון היא שאלה שמערבבת, ובגלל זה נוצר שם הפרדוקס, היא מערבבת את המושג להימצא במקום עם לעמוד במקום. ברגע שאני אומר שבכל רגע הגוף נמצא במקום אחר, לא מתעוררת השאלה. אם אתה אומר שבכל רגע הוא עומד במקום אחר, אתה שואל טוב, אז מתי הוא זז? אם אני אומר בכל רגע הוא נמצא במקום אחר, שמתי הוא זז, באותו רגע הוא גם זז. אתה תראה את זה אם תחכה עוד רגע. אז אתה תראה שהוא גם שינה מקום. אבל הוא זז ברגע הזה, יש לו מהירות, ברגע כמיימרי הזה. לא רואים את זה עד שלא מחכים רגע של זמן. מה מבלבל את האנשים? עד ימינו, מה מבלבל את האנשים? מה שמבלבל את האנשים, כשאני שואל את האנשים, כן, אפילו בפיזיקה, את האנשים, מה ההגדרה של מושג המהירות? אז הם אומרים לי, מקום חלקי זמן. כמה מקום עברת, כמה מרחק עברת, בפרק זמן מסוים, המנה, כמה מקום עברת, חלקי, כמה זמן זה לקח לך, זאת המהירות. 100 קילומטרים בשעה, פירושו, אתה עובר 100 קילומטר בשעה. זה מנה של מרחק חלקי זמן, או הפרשי מקום חלקי הפרשי זמן. וגם אם אנחנו מדברים על מהירות שמשתנה בכל רגע, כן, מהירות לא קבועה, אז הטענה המקובלת בפיזיקה, שמתמטיקאים לא אוהבים אותה, וכך פיזיקאים חושבים על זה, שבעצם אנחנו מגדירים את המהירות על קטע מאוד קטן סביב נקודת הזמן שבה מדובר. זה לא מהירות בנקודת זמן, זה מהירות בקטע, כפיניטסימל, דיפרנציאל של זמן, סביב נקודת הזמן הזאת. אנחנו קוראים לזה המהירות בנקודת הזמן. מה עומד מאחורי האמירה הזאת? שמהירות מוגדרת תמיד כשינוי מקום חלקי פרק הזמן, אבל שינוי מקום לא יכול להיות בנקודת זמן. שינוי מקום קורה רק על קטע של זמן, לכן המהירות נראית להם כמוגדרת רק על קטע של זמן, לא על מהירות, אולי קטע קטן, אבל על קטע של זמן. אבל כמו שאמרתי קודם, אני חושב שזה לא הכרחי וגם לא נכון. המהירות מוגדרת על נקודת זמן. החישוב, איך מחשבים את המהירות של הגוף, מסתכלים כמה מרחק הוא עובר בפרק זמן מסוים ועושים מנה. מקום חלקי הזמן, זה ייתן לי את המהירות, זאת מה שנקרא הגדרה אופרציונלית, הגדרה איך מחשבים את הגודל, זה לא הגדרה של מה מהותו של הגודל, המהירות היא לא שינוי מקום חלקי פרק הזמן, זאת רק הדרך לחשב את המהירות שיש לגוף, תחכה קצת זמן, תראה כמה מקום הוא עבר, כמה זמן זה לקח לו, תחלק אותם, ואז תדע מה המהירות של הגוף בנקודת הזמן הזאת, זאת הדרך לחשב את המהירות, אבל זה לא אומר שאין מהירות בנקודת זמן, יש מהירות בנקודה. אוקיי, זה בעצם הנקודה. אגב, זה קשור קצת לוויכוח בין מי שמכיר קצת, זה רק הערה בסוגריים, מי שמכיר באינפי, יש שתי גישות בסיסיות, גישה של ניוטון והגישה של לייבניץ. מה שמעניין זה שהגישה של ניוטון, שהוא היה פיזיקאי, היא דווקא הגישה המקובלת אצל מתמטיקאים. והגישה של לייבניץ היא הגישה שמקובלת אצל פיזיקאי. לייבניץ זה גישה יותר אינטואיטיבית, הוא מסתכל על האינפי כמנות של דיפרנציאלים, ככה מסמנים את זה, כן? dy ל-dx, עוד פעם, הערה רק למי שמכיר, לא חשוב, לא צריך את זה באמת, רק, אז dy ל-dx זה דיפרנציאל חלקי דיפרנציאל, זאת בעצם הנגזרת של הפונקציה, ניוטון מסמן את זה בתור y-tag, לא dy ל-dx, אלא זה y-tag, אוקיי? y-tag זה בדיוק להגיד, הנגזרת היא בנקודת זמן, dy ל-dx זה רק הדרך לחשב את זה, אז לא ההגדרה של הנגזרת, זאת בדיוק, לכן מתמטיקאים אמרתי שלא אוהבים את הגישה של הפיזיקאים, כי הם מסתכלים על הנגזרת כערך בנקודה. הפיזיקאים לוקחים את ההגדרה האופרציונלית, ומתייחסים אליה כאילו שהיא מהותית, אבל לא, זו רק צורת החישוב, זאת לא ההגדרה המהותית. ולכן אני פה כמו שאני פיזיקאי, כן, אני פה עם המתמטיקאים דווקא. אז הטענה שלי, זה שבאמת ההגדרה של מהירות, היא הגדרה של, משמעותה של מהירות, זה הפוטנציאל לשינוי מקום. שינוי המקום הוא השלכה של העובדה שיש לך מהירות, לא ההגדרה שלה. טוב, זה באמת מאוד בקצרה, ממילא גם אפשר להסביר עוד הרבה דברים עם זה, אני לא נכנס לזה עכשיו, יש איזה מאמר שכתבתי, מי שרוצה יכול למצוא אותו באתר, על החץ של זנון, כתבתו באתר, מי שרוצה יכול למצוא אותו שם. בכל אופן, אז אני חוזר לענייננו, אז גם כשאנחנו מדברים על תשובה, שזה בעצם שיפור המצב הרוחני, יש לי מהירות רוחנית, כי אני משנה לא את המקום שלי, אלא את המקום שלי על הציר הרוחני, עד כמה אני משופר רוחני. אז שאני אומר על זה שיש לי מהירות, פירושו שהערך הוא לא רק שאני עולה למצב רוחני גבוה יותר, אלא הנגזרת, כן, המהירות, עצם הפוטנציאל, עצם העובדה שאני במצב שאני מתקדם, שיש לי מהירות, הוא בעצמו המהות של מושג התשובה. התוצאה היא שאני גם מגיע למצב רוחני שלם יותר. אבל הערך של התשובה הוא לא רק הערך התוצאתי, אלא גם הערך שיש לי את עצם הפוטנציאל לשינוי מקום, יש לי מהירות. ולכן, אני חוזר עכשיו לקדוש ברוך הוא, על הקדוש ברוך הוא יש את הפוטנציאל הזה להשתפר, בלעדיו בעצם, כמו שאני אגיד בהמשך, לא יכולנו לעשות את זה, ולכן היציאה מן הכוח אל הפועל של הפוטנציאל הזה, היא מה שקורה אצלנו. ופוטנציאל מקבל את מלוא ערכו, רק מתי שהוא מתממש בפועל. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, כמו שהרמח"ל אומר, טבע הטוב להיטיב, ולכן מה? הוא צריך אבל להיטיב בפועל, כדי שהרצון להיטיב יגיע לשלמותו. למה לא מספיק הרצון להיטיב? זאת אומרת שאין לי יחידים צל להיטיב, אז מה? אני עדיין יצור שלם. אז לא מספיק שיש לי רצון להיטיב? לא. הרצון להיטיב צריך להתממש בפועל, כדי שהוא באמת יוכל להיחשב כמצב שלם. כפוטנציאל זה כנראה עוד משהו חסר בו, או משהו כזה. זאת בעצם הטענה.
אפשר להעיר?
כן, כן.
נראה לי שאפשר לתקוף את הטענה הזאת עם טיעון ממון אפשוך, או טיעון דילמה. אם החיסרון הזה שביציאה מהכוח אל הפועל הוא סוג של חיסרון, אז פירושו של דבר שהוא באמת חסר בלעדינו. לא יצאת מכדי העניין הזה.
ברור.
ואם זה לא סוג של חיסרון, אז הוא לא היה צריך להשלים את זה באמצע.
לא, 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 אני טוען שזה חיסרון, אני טוען שהוא חסר.
אז מה הרווחת בכל הסיפור הזה שאמרת את כל העניין הזה עם הפוטנציאל?
השאלה איך אנחנו משלימים אותו, יחד איתנו. אז הטענה היא שכשאנחנו משתפרים, הוא הופך להיות שלם. רק שאלתי, למה ההשתפרות שלנו מהווה השלמה שלו? אז אני טוען שההשתפרות שלנו מוציאה פוטנציאל שכבר היה קיים אצלו.
אוקיי, בסדר, גם כאן יש לי ממה נפשך כזה, אם זה אנחנו ולא הוא, אם זה תלוי בזה שזה יהיה אנחנו דווקא ולא הוא, כאילו, תשובה שלנו, אז זה לא מכוחו. הוא סך הכל
עשה את
הוא יצר את התנאים.
הוא ברא אותנו ונתן לנו את היכולת לבחור.
כן, אבל זה לא היה מספיק כדי שזה יתממש, צריך דבר נוסף.
נכון, הוא חייב אותנו כדי להיות מושלם, חד משמעית. זאת הטענה. מלעדינו הוא לא מושלם.
אז רגע.
אם אנחנו נבחר ברע, הוא גם לא יהיה מושלם.
אז בסדר, הבנתי, אז זה אומר שהוא לא מושלם בלעדינו.
נכון, זאת הטענה, לכן זה סוד העבודה צורך גבוה, לכן הרב קוק...
לא, אבל זה אומר שאם הוא כן מושלם איתנו, אז זה לא אומר שאנחנו חלק ממנו לפי זה, לפחות במובן הזה, שהוא לא יכול להיות מושלם בלעדינו.
לא חושב, כי אנחנו מוציאים מן הכוח אל הפועל פוטנציאל שקיים אצלו. אני לא חושב שצריך להגיע פה לזיהוי מטאפיזי, פנתאיסטי, כן? בינינו לבינו.
לא, אבל יש כאן תלות מוחלטת, הוא לא יכול להיות קיים בלעדינו.
לא, הוא לא יכול להיות שלם בלעדינו. לא יכול,
אז זה אומר שהוא לא יכול להיות קיים. לא. הוא יכול להיות קיים בצורה לא שלמה, זה לא הוא, זה חלק ממהותו.
ברור, זה שהוא ברא אותנו, הוא היה כזה.
לא, חלק ממהותו של האל זה להיות שלם.
נו, אבל לא, הנה, אתה רואה שלא? לא. חלק ממהותו זה לשאוף להיות שלם. לא להיות שלם, הוא לא יכול להיות שלם. סתירה לוגית להיות שלם, כי את ההשתלמות לא יכול להיות לו.
אז ויתרת על העניין הזה שהוא שלם, בסדר, אין לי בעיה. אז כבר כל הפרדוקס לא מתעורר מלכתחילה, הוא לא שלם.
שלם עד כמה שישות יכולה להיות שלמה. להיות שלם כולל היכולת להשתלם, זאת סתירה לוגית, זה פשוט לא קיים. כמו שהוא לא יכול להיות משולש עגול.
אם הוא שלם עד כמה שישות יכולה להיות שלמה, זה כולל את זה שהוא מוציא מהכוח אל הפועל את השתלמותו.
ולכן הוא בעיה...
אז מה שאמרת על הלפני, אז הוא באמת לא היה הוא.
נכון.
לפי החשבון הזה, אין לי בעיה. שסולם, אז זה אומר שיש לגב. תלות, כדי שהוא יהיה מה שהוא.
נקרא לזה הוא, אני לא יודע אם לקרוא לזה הוא. הוא לא היה שלם עד הסוף בלעדן. האם זה הוא או לא הוא, זה שאלה סמנטית, אני לא יודע.
זה לא שאלה סמנטית, זה שאלה ש... אם אתה מחליט, אם זה חלק ממהותו, לא, אפשר לדבר על...
לא, מה זה חלק ממהותו? אנחנו, לפני שהוא ברא אותנו, הוא לא היה שלם.
אז אם זה חלק ממהותו להיות שלם, אז הוא לא היה הוא.
בסדר, זה שאלה סמנטית, תגדיר את זה איך שאתה רוצה. אני חושב שאני יודע להגיד, זה שהוא לא היה שלם. עכשיו, אתה
חושב שאלה סמנטית.
זה שהוא לא היה הוא לבריאות, או שלא.
כל שאלה על מהות אתה יכול להגיד שהיא שאלה סמנטית, אבל זה...
נכון, נחינמי.
בסדר.
לא משנה, אני אומר, תגיד מה שאתה רוצה, אני לא מתמקח.
כן, בסדר, אין בעיה, אבל אם אתה מקבל את ההגדרה ששלמות זה חלק מההגדרה של האל, אז זה אומר שיש תלות בין להיות אל לבין זה שאנחנו נהיה קיימים.
כן, אבל זה לא יכול להיות, כי לפני כן אנחנו לא היים.
אין לי, אז לכן השאלה היא עדיין קיימת מבחינתי, יש לי תשובה אחרת, אבל...
אז הנה הראיה שלך שההגדרה שלך לא נכונה. מה להגדיר את זה ואז נשאר בקושייה.
לא, אבל קודם כל זאת ההגדרה המקובלת, שזה ממהותו של האל להיות שלם.
לא, אני לא מסכים.
אז תוותר על זה בכלל, אם זה לא ממהותו, אז מי אמר לך שעכשיו...
לא, לא תוותר על זה, זה מאפיין שלו. אז לא מהותו, הוא שואף להיות שלם, הוא רוצה להיות שלם, הוא עושה את הכל כדי להיות שלם, אבל יש דברים שהוא לא יכול.
כמו הגוף
הזה שמגיע לקיר, יש לו מהירות, הוא שואף להתקדם, אבל הקיר לא נותן לו להתקדם.
אבל את זה הוא יכול. זה לא נכון. לפני, אתה מדבר על הזמן שלפני שהוא הוציא את זה מהכוח לפועל, אז הוא היה יכול ובכל זאת לא עשה. אז זה לא נכון להגיד שהוא לא יכול.
לא, 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 זה לא ככה. טוב, זה פשוט צריך להיכנס לעניינים אחרים. כי יכול להיות שהשלמות שלו מוגדרת על כלל ציר הזמן, לא בכל נקודה.
זה מה שאני חושב, זה התשובה.
לא, אין לי בעיה, בסדר גמור.
לא, אבל אם זה ככה, אז גם אז הוא היה שלם. מפני שהשלמות שלו שעבר מזה שהוא...
אז הוא היה שלם, זה אוקסימורון. כי השלמות מוגדרת על כלל ציר הזמן ביחד, מה זה אז?
נכון. לא, אז נכון, נכון, לכן השאלה לא... לא, אבל זה פותר את כל העניין.
לא, זה לא פותר את כל העניין. אתה עדיין צריך את המהלך שלי.
למה?
ככה, כי אתה צריך שהוא יגיע לשלמות על פני ציר הזמן בסוף. רק אחרי שהוא הגיע, זה יגלה עם מילטה למפרש, שעל פני כל ציר הזמן הוא שלם. אבל עדיין אתה צריך את המהלך הזה. בסדר, אבל זה כבר באמת פלפולים של...
אבל עדיין נשאר העניין שיש תלות. אוקיי, אבל עדיין נשאר
שיש תלות,
הוא לא יכל להתקיים.
ברור שיש תלות, אני אומר את זה על השולחן, ברור לגמרי.
כן, בסדר, זה כבר קרוב מאוד לטיעון של הזיהוי, כי זה תלות משני הצדדים.
אני אגיע לטיעון של הזיהוי גם בהמשך, אני חושב שזה עוד לא הזיהוי. יש פה משהו קצת טריקי, בהמשך אני אגיע לזה מזווית אחרת. רגע. אוקיי. אז זאת בעצם הטענה, ואז באמת, לכן בראשונים, כשמדברים על העבודה צורך גבוה, לא יודע מי זה המקור לזה, זה בדרך כלל קוראים לזה סוד העבודה צורך גבוה. כי זה, האמירה הזאת נשמעת דוקרת לעין, למי שיתחנך על, כן, על, על העקרונות המקובלים, שהקדוש ברוך הוא שלם, והוא לא צריך את אף אחד, והרמב"ם בהתחלת היד החזקה, כן? שכולם נמצאים אלא מהמיטת ימצאו, והוא לא צריך אותם, ו... אז התפיסות המקובלות האלה כנראה לא לגמרי נכונות, לפחות לפי מקבלים את התזה הזאת. ואז הם באמת קוראים לזה סוד העבודה צורך גבוה, כאילו זה משהו שאסור להגיד אותו אלא לצנועים. טוב, אז אתם כנראה צנועים. בכל אופן, הטענה, אני רוצה לחדד את זה אולי קצת יותר עם דוגמה נוספת. בסוף... ספר יונה, יש, כן, קוראים את זה ביום כיפור, יש שם את הכל וחומר על הקיקיון, נכון? שהקדוש ברוך הוא שולח לו קיקיון, ואז היונה מייבשת ובאה רוח קדים, ויונה שואלת נפשו למות, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, היטב חרה לך על הקיקיון? הוא אומר, כן, היטב חרה לי עד מוות. אומר לו, אתה חסת על הקיקיון, לא עמלת בו ולא גידלתו, ואני לא אחוס על ננבי העיר הגדולה, כן, עם בהמה אנשים ובהמה רבה, זאת אומרת, זה סוג של קל וחומר, אתה, לא, אתה חסת על הקיקיון ואתה מצפה שאני לא חוס על נרווה, הרקע לזה הוא כנראה פרשנות מקובלת, אני חושב שראיתי אותה כבר בכמה מקומות, שכל הספר הזה הוא בעצם סביב הוויכוח, האם ראוי לסלוח לאנשים אחרי שהם עשו תשובה. כשיונה בורח מהקדוש ברוך הוא ואומר לו, כן, והוא לא רוצה ללכת למלא את שליחותו, ללכת לנרווה, מה בעצם אבות? הוא מתווכח איתו ברמה העקרונית, הוא אומר לו, הם חטאו, שיחטפו, למה אני צריך ללכת עליהם, להחזיר אותם בתשובה, וזה, ואז תשלח להם, יש את מידת הדין, כן, שאלו לחוכמה, חותם העונשו, אז זה מה שיונה בעצם אומר. מה פתאום לשלוח אותי, להחזיר אותם בתשובה, ואחרי זה לסלוח להם, מה שהם חטאו, מגיע להם לחטוף. לכן הוא בורח מהקדוש ברוך הוא. וכל הספר בעצם, תפקידו להגיע בסוף לקרשנדו הזה, כן, לאירוע הקטן הזה עם הקיקיון, שבו בעצם יונה אמור להבין, הקדוש ברוך הוא חס על נינווה, כמו שהוא חס על הקיקיון. כן ראוי לחוס ולנסות להחזיר אותם בתשובה, ולקבל את תשובתם, ולא ללכת איתם עם מידת הדין. הבעיה היא, שהקל וחומר הזה על פניו נראה קל וחומר מופרך. כמו שאומרים הגששים, כן, אם דייג אוהב דגים, אז למה הוא אוכל אותם? אם הוא אוהב את הדגים, אז למה הוא אוכל אותם? הדייג אוהב את עצמו, לא את הדגים. כשיונה, כן, זה אומרים גם בהקשר של יעקב אבינו, כן, הספורנו נדמה לי כותב את זה, שכתוב, היי בעיניו כי ימים אחדים באהבתו אותה, הוא עבד עוד 7 שנים ברחל, והיא בעיניו כי ימים אחדים באהבתו אותה. אז הקושייה הידועה, כן, להפך, אם אתה נורא רוצה מישהי, אתה צריך לעבוד בשביל 7 שנים, כל יום נראה לך כמו נצח. לא שהשבע שנים נראים לך כמו ימים אחדים, זה עובד הפוך. הזמן מתארך, לא מתקצר. קשה לך לחכות לסוף. אז הטענה שלה, נדמה לי שזה הספורנו מתארד שם, אם אני זוכר נכון, שיעקב אהב את רחל, לא את עצמו. אדם שרוצה להשיג משהו בשביל עצמו, הוא לא יכול לחכות לרגע שהוא ישיג את המשהו הזה. ולכן כל רגע נראה לו כמו נצח. אבל אם אתה עושה את העבודה בשביל האחר, לא אתה רוצה להשיג את האחר בשבילך. זאת לא תאווה, זאת אהבה. אז אם אתה עושה את זה בשבילו, צריך לעבוד 7 שנים, אני מוכן לעבוד גם 10 שנים. כן? והיא בעיניו כי ימים אחדים באהבתו אותה. הוא אהב אותה, לא את עצמו. בכל אופן, אז נחזור ליונה, אז יונה, בעצם הטענה היא שזה לא קל וחומר נכון. כי יונה לא אהב את הקיקיון, לא חס על הקיקיון, הוא חס על עצמו. הוא היה צריך את הצל שהוא קיבל מהקיקיון, הוא לא חס על הקיקיון. אז איזה מין קל וחומר זה, אתה חסת על הקיקיון שלא עמלת בו ולא גידלתו, ואני לא אחוס על נינווה. הקדוש ברוך הוא כמובן לא כל כך עמל וגידל את נינווה. כן, הוא אומר את זה בהינף פה, הוא יצר את נינווה או את העולם כולו. לא עמל על נינווה, לא משנה, אבל זה, נעזוב את זה כרגע. בכל אופן, זאת הקושייה על הקל וחומר. על הקושייה הזאת אפשר לענות בשתי צורות. צורה אחת, זאת הצורה האופטימית. הצורה השנייה זאת הצורה הפסימית. הצורה האופטימית פירושה, שניהם יש להם לקח מאוד חשוב לחיים. הצורה האופטימית פירושה, למה אתם חושבים, או מי ששואל את השאלה הזאת, למה הוא חושב שיונה באמת חס על עצמו ולא על הקיקיון? מי אמר לך? אולי באמת חס על הקיקיון? זאת אומרת, ההנחה שלנו, זה ש... וליונה ודאי היה אינטרס בקיקיון, הקיקיון אצל עליו, זה ברור. אבל העובדה שיש לך אינטרס, לא אומרת שאתה פועל רק מתוך האינטרס. נכון? קורלציה אינה סיבתיות. זאת אומרת, כשאתה, אתם יודעים, זה כל הפרשנים הפוליטיים, ברגע שמצביעים על זה שלפוליטיקאי יש אינטרס, סימן שהוא פועל לא נקי. סימן שהוא פועל בשביל האינטרס, אבל זה לא נכון. יכול להיות שיש לו אינטרס, אבל הוא פועל נקי, הוא גם חושב שכך באמת ראוי לפעול, חוץ מזה שיש לו גם אינטרס. מותר, אוקיי? אז אתה יכול לחשוד אולי ששמה הוא פועל בגלל האינטרס, אתה לא יכול לקבוע שהוא פעל בגלל האינטרס, כן? כמו שהאגלה טל כותב בהקדמה, שאומנם ראוי וטוב מאוד להנות מלימוד תורה, אבל לא נכון ללמוד בשביל ההנאה. זה לימוד לא לשמה. אז זה שיש לך אינטרס בלימוד, זה עוד לא אומר שאתה עושה את הלימוד בשביל האינטרס. זאת קפיצה לוגית לא הכרחית. ולכן ההסתכלות האופטימית שאני מציע, זאת הראשונה, זה שיונה באמת היה צריך את הקיקיון. היה לו אינטרס בזה שהקיקיון יתקיים. אבל זה לא אומר שיונה, משהו כעס או התעצב אל ליבו, זה היה בגלל שהוא חס על עצמו. יכול להיות שהיה לו אינטרס, אבל עדיין הוא באמת חס על הקיקיון. הקדוש ברוך הוא שהוא בוחן כליות ולב, כי הוא יודע מה בליבו של יונה, אז הוא יודע שיונה באמת חס על הקיקיון, לכן הוא עושה לו קל וחומר, זה הכל בסדר. זאת ההסתכלות האופטימית.
אומנם זו לא ההסתכלות הכרחית, אבל היא לכל הפחות מחשידה, אם אני גם משווה את זה לפוליטיקאים. אז...
מסכים לגמרי, לכן אני אומר, חשד כמובן תמיד יכול להיות, אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר ליונה, שיונה חס על הקיקיון, אז אין קושייה עליו, אז הקדוש ברוך הוא רואה שבליבו הוא באמת חס על הקיקיון. הקדוש ברוך הוא כן רואה מה בליבו של אדם. אני לא יודע מה בליבו של הפוליטיקאי. אז לכן אני יכול לחשוד ואני יכול שלא לחשוד. אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה בליבו של יונה, אם הוא אומר לי שיונה חס על הקיקיון, אז הוא כנראה יודע, מה, אני מקשה קושיות? מכוח מה אני מקשה קושיות? אולי אני לא צודק, אולי באמת יונה חס על הקיקיון. ההסתכלות הקרימינלית הזאת שאומרת שאם יש לך אינטרס, אז בטוח אתה פועל בגלל האינטרס, זאת הסתכלות ממש לא הכרחית. גם לא הכרחי שלא. ואם הקדוש ברוך הוא אומר לך שלא, אין על זה קושייה. בסדר? זה ההסתכלות האופטימית. כשאנחנו רואים שיש לבן אדם אינטרס, זה לא אומר שהוא פועל רק בגלל האינטרס. יש גם את ההסתכלות הפסימית. וזה תירוץ הפוך שמסביר את הקל וחומר. נכון, יונה היה צריך את הקיקיון בשביל עצמו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אבל אני צריך את נינווה בשביל עצמי. גם אני צריך את נינווה בשביל עצמי. אני לא דואג להם בשבילהם. אני דואג להם בשבילי. העבודה צורך גבוה, כן, הם, כשהם יעשו תשובה, אז לא רק שאני דואג להם, כי אני צריך אותם להמשך. אז אני לא אצטרך להשמיד אותם, הם יישארו בחיים ויוכלו לעשות את העבודה. לא, עצם זה שהם עושים תשובה משלים אותי. העבודה צורך גבוה, כן, זה ההשתלמות, שאני משתלם על ידם. לכן בעצם, אתה חושב שאם אנשים חטאו, הם צריכים לחטוף. הפוך, כל מה שאנשים חוטאים זה כדי שהם יעשו תשובה, ישתפרו, ודרך זה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מגיע לשלמותי. זה ויכוח עקרוני. אומר, אתה מפספס את כל העניין. המטרה של האנשים זה לא להיות שלמים. ולכן אם הם חוטאים, אז שיחטפו וימותו וילכו מפה, כי הם לא שלמים. אני צריך אנשים שלמים. הפוך, אני צריך אנשים לא שלמים. אני חייב אותם לא שלמים. כי אם הם היו שלמים, מה הם עוזרים לי? אני רוצה אנשים משתפרים. אבל בשביל שיהיו אנשים משתפרים, אני צריך אנשים לא שלמים, שישתפרו. אז כל הרעיון הוא שאני שולח אותך לנינווה, לגרום להם לעשות תשובה, שישתפרו, ואז אני אשלח להם. למה? כי זאת מטרת האדם בעולמו, לא כי אני סולח לו בדיעבד. מטרתו היא לחטוא ולשוב, לחטוא ולהשתפר, כי הוא צריך להיות חסר בשביל שהוא יוכל לממש את פוטנציאל ההשתפרות שיש אצלי. אז אני צריך אותם, כמו שאתה היית צריך את הקיקיון, בהסתכלות הפסימית. אתה באמת פועל בגלל האינטרס. אתה צריך את הקיקיון. אז שאלנו, מה הקל וחומר? מה הקל וחומר מאוד פשוט? גם אני יש לי אינטרס בקיומה של נינווה. אני צריך את נינווה כמו שאתה צריך את הקיקיון. וזה צורך של הקדוש ברוך הוא, לא צורך של אדם בודד. זה קל וחומר. אז יש צד, שני, אני חושב ששתי ההסתכלויות האלה יכולות ללמד לקח חשוב, לא יודע איזה משתיים נכונה, אבל ההסתכלות השנייה משתלבת, הפסימית דווקא, משתלבת היטב עם מה שאמרתי קודם. שהעבודה צורך גבוה, שהקדוש ברוך הוא צריך את האנשים בשבילו, אבל זה יותר מזה. זה גם משתלב עם מה שאמרתי, למה הוא צריך את האנשים בשבילו. הוא צריך אותם כדי שישתפרו, כי את זה הוא לא יכול לעשות. וזה בדיוק עבור של נינווה. נינווה, כל מה שקרה שם, זה שהקדוש ברוך הוא רצה שהם ישתפרו. הם היו חסרים, והוא רוצה שהם ישתפרו. לכן הוא שלח את יונה. ואת זה יונה לא הבין. לכן הוא ברח מהקדוש ברוך הוא. הוא לא הבין שהעניין של התשובה, זה לא להגיע למצב השלם. העניין של התשובה, זה להשתפר לכיוון המצב השלם. זה כל מה שאני צריך שם. זה היה הוויכוח שלו עם הקדוש ברוך הוא. לפי זה כל ספר יונה, זה מה שהוא בא ללמד. ספר יונה בא ללמד שהערך של תשובה, זה בעצם העשייה שלה. לא בזה שהיא מוחקת לי את החטאים ועכשיו אני נקי. אם הייתי מראש נקי, לא עשינו כלום, אין טעם שאני אברא. צדיק גמור, אין טעם לברוא אותו. לכאורה, בתכונה הזאת. צדיק גמור גם עושה עבודה. דיברנו על זה בהתחלת השיעור הקודם. אבל עקרונית, נגיד צדיק גמור שלא כרוך בעבודה, הוא מושלם, אין לו בחירה, אין לו חטאים, אין לו כלום, הוא פשוט יצור מושלם. שמה לברוא אחד כזה? את זה יש לקדוש ברוך הוא גם בעצמו. הוא צריך אותנו חוטאים. ולכן אמרתי שהאב האמין החסידית הזאת של הכתב והשוב, זה אב האמין המאוד משמעותית. כי האומר הכתב והשוב זה לא רק מישהו שרוצה לעשות לפי התפיסה, אני לא אומר זה הפשט באמירה הזאת, אבל אני אומר, לאור מה שאני אומר עכשיו, יש באמת אב האמין הרצינית של הכתב והשוב. הכתב והשוב פירוש הדבר, אני לא רוצה להיות צדיק גמור, אני מיותר אם אני צדיק גמור. אני רוצה להשיג את השלמות של היותי משתלם, שזה יותר מאשר צדיק גמור. את זה אני יכול להשיג רק אם אני הכתב והשוב. זה בעצם הלקח של ספר יונה. אז אל אומרים לנו, אל תגיד הכתב והשוב, לא יספיקו בידך לעשות תשובה. מדיניות כזאת לא כדאי לנקוט. אל תדאג את התחתה גם בלי שתתכנן את זה מאוד. אין אדם, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אוקיי? אז אל תדאג. זאת אומרת, יהיה לך את המימדים שבהם אתה תצטרך להשתפר גם אם לא תעשה את זה באופן יזום. אבל ברמה העקרונית, הרצון הזה להיות במצב של הכתב והשוב, הוא מאוד ברור לאור מה שאני, למה שאני תיארתי כאן. אם אני חוזר, אז בעצם הטענה היא, שמטרת התשובה, או מצוות התשובה, דיברנו על זה, למי שיש מצוות תשובה, ולפי הרמב״ם שאין מצוות תשובה, אבל יש עניין לעשות תשובה, כן, דיברת על זה בשיעור הקודם, מה זה העניין הזה? זה לא העניין להיות במצב השלם, להפך, העניין הוא להשתלם, להפוך מחוטא לצדיק, לא להיות צדיק, ההיפוך מחוטא לצדיק הוא העניין, להיות צדיק בסוף, אבל בתוספת הנגזרת, להיות גם עם מהירות, לא רק להיות במקום המושלם, לא רק להיות ב-X הנכון שבו אני רוצה להימצא, אלא להגיע ביוזמתי אל ה-X הנכון, להגיע מתוך פעולה שלי אל ה-X הנכון. זה בעצם העניין של עשיית תשובה, או המטרה של עשיית תשובה, תלוי אם זה עניין או, 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 או מצווה, מחלוקת הראשונים שראינו בפעם הקודמת. טוב, בואו נעצור לכמה דקות, כן, ועוד 5 דקות נחזור ואני אמשיך הלאה. אוקיי. חוזרים? טוב, בואו נמשיך. אני רוצה עכשיו להיכנס קצת יותר לתהליך הזה שבו מדובר, ולהבין מתוך זה קצת יותר את האחריות של הקדוש ברוך הוא להשתפרות שלנו, לתשובה שלנו. קל לא לשים לב שהמושג בעל תשובה, משמעותו השתנתה קצת, לא קצת, אלא הרבה, עם השנים או עם הדורות. בעל תשובה בספרות של חז"ל או של הראשונים, כאן הספרות התורנית לדורותיה, זה חוטא שחוזר בתשובה על חטאיו. בעל תשובה, מה שקוראים היום, בז'רגון שלנו, זה מישהו שהיה חילוני ונהיה דתי. חוזר בתשובה, לא יודע איך לקרוא לזה, בעל תשובה, חוזר בתשובה. זה שני מצבים שונים ובמובן מסוים הפוכים. כי הבעל תשובה של חז"ל, ושל, עוד פעם, הבעל תשובה ההלכתי, של הספרות התורנית, זה בן אדם שהיה מאמין, הוא ידע מה נכון ומה לא נכון, ועשה את זה, עמד יצרו, לא משנה מה, אבל הוא עשה את זה, ותפס את עצמו באיזשהו שלב, אליעזר בן דורדיה, תפס את עצמו באיזשהו שלב, והחליט לחזור חזרה, ולבצע את מה שהוא מאז ומעולם ידע שהוא צריך לעשות. לעומת זאת, בעל תשובה שלנו היום, שאנחנו מדברים עליו היום, זה מישהו שכשהוא חטא במרכאות, הוא בכלל לא חשב שזה משהו לא בסדר, הוא לא האמין, הוא לא היה מחויב להלכה, הוא בכלל לא חשב שהדבר הזה מחייב אותו, הוא שינה תפיסה. הבעל תשובה של חז"ל או של ההלכה, זה מישהו שלא משנה תפיסות. התפיסות שלו תמיד היו, הוא ידע מה נכון ומה מחייב אותו, הוא רק לא עשה את זה, הוא משנה התנהגות, או הוא חוזר חזרה להתנהג לפי מה שהוא תמיד הבין, שכך ראוי להתנהג. לעומת זאת, הבעל תשובה של היום, מה שהוא עושה, הוא משנה תפיסות, הוא לא חוזר להתנהג כמו התפיסות שהיו לו, לא היו לו, מאמס תפיסות חדשות.
אפשר תמיד לקרב משני הדברים.
אתה שומע?
אפשר בשתי הכיוונים לקרב את הדברים אחד לשני.
אוקיי.
אפשר להגיד על הבעל תשובה של ימינו, שלמעשה תמיד הוא האמין, רק שהיה לו איזושהי חסימה, או תאוות, או לא משנה מה. אפשר מצד שני להגיד שההוא שהבעל תשובה של חז"ל, שהוא אומר לעצמו שהוא באמת האמין, אם הוא באמת האמין אז הוא חטא, אז הוא לא באמת האמין, בקיצור אפשר לשתי הכיוונים.
אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסת ברוח שטות. אז בוא, אני באמת, אולי אני אתייחס בכמה מילים למה שאתה אמרת. יש תפיסה באמת שאומרת, שבתוך כל יהודי בעצם יושבת איזושהי אמונה והבנה שם למחויבות הדתית, והוא מכחיש את זה, הוא לא יודע מה, מכסה את זה, מתעלם מזה, לא יודע בדיוק, שם על זה עטיפות כאלה או אחרות, אבל בפנים, בפנים זה נמצא אצל כולם. א', אני לא יודע אם זה נכון, ולא יודע מאיפה הוציאו את זה שזה נכון, אבל גם אם זה נכון, אני חושב שזה עדיין לא מה שאני מדבר עליו. כי חוטא זה מישהו שיודע שהוא לא בסדר. זה ודאי לא נכון. זאת אומרת, בן אדם חילוני מאז ומעולם, זאת אומרת, אין לו אהבה אמינה לי, לא שהוא דתל"ש, נגזבו את כל הדברים האחרים, אני מדבר על מישהו גדל במקום מנותק לחלוטין, אין לו שום קשר, הוא רואה אותנו בתור אינדיאנים, אוקיי? אחד כזה, גם אם בתוכו פנימה, באיזשהו מעמקים כמוסים של הנפש, יש בו אמונה ויש בו הבנה של מחויבות דתית והכל, אי אפשר להגיד שהוא יודע מה נכון, ויצרו מתגבר עליו והוא חוטא. הוא לא יודע מה נכון. זה שבתוכו פנימה זה נמצא באיזשהו מובן מוטמן, מוכמן, לא יודע, זה לא מעניין. לפחות בהקשר הזה זה לא מעניין. האדם משפט לפי הדברים שלהם הוא מודע. אני לא שופט בן אדם לפי דברים שנמצאים בו והוא לא מודע להם. זה לא מעניין. אחד שנמצאים בתוכו דברים והוא לא מודע להם, הוא לא חוטא. הוא אנוס. אז מה אם הוא נמצא בתוכו אבל הוא לא מודע? אני מדבר, כשאני מדבר על חוטא, אני מדבר על מישהו שיודע שזה לא בסדר. לא מישהו שבתוכו פנים החבויות האקסיומות שזה לא בסדר, רק הוא לא מודע להן. זה לא חוטא. זה אנוס, אולי שוגג, אבל דעתי זה גם לא שוגג, זה אנוס. זה אפילו יותר מתינוק שנשבע, יותר גרוע מתינוק שנשבע. אז לכן, ההבחנה הזאת, נדמה לי, עדיין לא מקרבת את שני המודלים. מבחינתי, מישהו שבתוכו יש את האקסיומות האלה, רק זה לא מודע, הוא לא מודע להם, זה אותו דבר מבחינתי כמו אחד שאין בו את האקסיומות האלה. מבחינת האופן שבו אני שופט אותו, אני שופט אותו לפי מה שהוא יודע, ומה הוא עושה עם מה שהוא יודע. מה יש בהם? בן אדם בתוכו יכול להיות שהוא גם יודע את תורת הקוונטים ותורת היחסות. אבל הוא לא יכול לעשות עם זה שום דבר, כי זה איכשהו תמון בתוכו פנימה. עד שלא ילמדו אותו את זה, הוא לא יודע את זה. כן, זה מזכיר לי את ה... כן, הייתי בישיבה בבני ברק, נתיבות עולם, שמה שבעלי תשובה, ובצהריים הלכתי לבר אילן לעשות את הדוקטורט. תמיד אמרו לי, עזוב, תישאר פה, הכל נמצא בתורה, כן, מה יש לך לחפש שם אצל הציונים? אז אמרתי להם, אני לא, אם הכל נמצא בתורה, אז תשובתכם בתרתי. זאת אומרת, אז א', מה אכפת לכם שאני הולך ללמוד תורה קצת אחרי הצהריים בבר אילן, מה המקום גורם? אז אני לומד תורה שם, הרי גם זה דברים שנמצאים בתורה. אז אני לומד תורה מעבר לכביש, לא בבני ברק, אלא בבר אילן. מה זה משנה? ומצד שני אמרתי להם, ואם כבר אני מדבר איתכם וזה נמצא בתורה, אז אנא, בטובכם, תוציאו לי את הפתרון של בור פוטנציאל מסתובב, כי זאת הייתה הבעיה שבה טיפלתי בבר אילן, וזה באמת יחסוך לי הרבה זמן, אני אוכל להישאר בישיבה ואולי להתעסק יותר עם הקצות. עד היום לא קיבלתי את הפתרון של בור פוטנציאל מסתובב, למרות שהוא כמובן נמצא בתורה. אז...
גם אם היית שואל אותם על סוגיה הלכתית מסוימת, אז יכול להיות שהם לא ידעו את התשובה.
כן, נכון, אין הכי נמי. אבל אף אחד לא יודע את התשובה. זה הבעיה. אז אני אומר, אולי זה נמצא בתוך התורה ואולי לא. אני לא בטוח בכלל, ואני לא יודע מאיפה מוציאים את זה. זה הכל נמצא בתורה. זה בעיניי דבר שאין לו שום בסיס. אבל גם אם כן, זאת איזושהי הימצאות מאוד תיאורטית. זה לא נגיש לאף אחד, אף אחד לא יודע את זה, אף אחד לא יכול להוציא את זה משם, אז אני נמצא שם באיזשהו מובן, אם בכלל, כן? אפילו אם זה נמצא. אותו דבר, למשל, רק למה שדיברתי קודם. גם אם בתוך האדם יושבת ההבנה הזאת, אמונה, מחויבות לתורה וכולי, באיזשהו מובן שהוא לא מודע לו בכלל, זה איכשהו ב-DNA שלו, לא יודע איפה זה נמצא, זה לא מעניין. במובן שבו אני שופט את האדם, אני שופט אותו לפי הדברים המודעים. אני לא שופט אותו לפי דברים שמוכמנים גם מפניו, לא רק מפניי. זה מצד אחד. לגבי הצד השני שהעלית, שגם הבעל תשובה של חז"ל, יש בו איזושהי בעיה במישור של הערכים עצמם, לא רק של המימוש שלהם, לזה אני אגיע עוד מעט בהרחבה. אז את זה אני בינתיים משאיר. אז בעצם הטענה היא כזאת, החוטא, הבעל תשובה המודרני, בכלל לא נכון לקרוא לו בעל תשובה, הוא לא שב לשום מקום. באופן עקרוני, עוד פעם, אפשר לקרוא לזה בעל תשובה, אני לא מדבר על סמנטיקה, אבל תמיד אומרים שהוא שב לנקודה הפנימית, לא יודע למה שהוא חושב שנכון, הוא לא חשב שזה נכון אף פעם. הוא עשה תשובה, הוא לא חזר בתשובה. הוא לא שב. הוא התקרב לתורה ומצוות. הוא לא שב. אין קירוב, מה שאומרים תמיד, קירוב, זה מושג יותר מוצלח במובן הזה, מאשר תשובה. לעומת זאת, הבעל תשובה של חזר הוא באמת שב. כי הוא, מאז ומעולם, ידע שכך נכון לנהוג. רק הוא לא עשה את זה. עכשיו הוא חוזר לנהוג כפי שהוא תמיד ידע. פה יש מימד של חזרה. לכן הוא שב, זאת תשובה. כן? לפעמים אפשר לקרוא לזה לשוב אל השם באיזושהי צורה, וגם גם לשוב אל השם לא נכון כל כך לתאר כך את הבעל תשובה של היום. לא שב אל השם, הוא מתקרב אל השם. לא שהוא היה קרוב והתרחק, ועכשיו הוא מתקרב חזרה. הוא היה רחוק, ועכשיו הוא מתקרב. הוא לא חוזר לשום מקום שהוא היה בו פעם. אוקיי? אני אומר אותם, זה רק סמנטיקה, זה לא מעניין, כי כשתמצאו הסבר למה כן אפשר לקרוא לזה תשובה, זה לא חשוב לי. אני רק רוצה לחדד את ההבחנה הזאת. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שכאשר אני מדבר בעצם על תשובה של אדם חוטא, אני מדבר על מצב שבו כשהוא חטא, הוא ידע שהוא חוטא. הוא הבין שהוא חוטא. עכשיו, בני אדם יצורים מורכבים כמובן, אז הם מבינים שהם חוטאים, הם יודעים שזה לא בסדר, אבל יש להם יצר, יש להם אינטרס, יש להם חולשות, כל מיני דברים כאלה או אחרים. הם איכשהו מצליחים בכל זאת לגרום לעצמם לעשות משהו, למרות שהם כל הזמן יודעים בצורה כזו או אחרת שזה לא בסדר. וגם אם הם עטפו את זה באיזשהן עטיפות, ועכשיו כבר הם הצליחו להסתיר לגמרי את העובדה שזה לא בסדר, עדיין יש איזושהי טענה שזה עדיין אשמתם, כי הם יצרו את העטיפות האלה, ולכן בעצם הם עושים משהו שהם מבינים שהוא לא בסדר. או שכאן כבר אני מוכן לקבל גם אם זה דבר מוכמן, כי הם עצמם החמינו את זה. אז כאן אני כן מתייחס גם למימד המוכמן. בכל אופן...
מה שנקרא התנהגות חופשית במקור. כמו שאדם שותה אלכוהול ואז עולה על הכביש ודורס מישהו, למרות שאין לו מודעות ברגע הדריסה, כי הוא שטוי,
הוא הביא את עצמו למצב הזה.
הוא גרם לעצמו להיות במצב של חוסר מודעות.
כן, נכון. אז הטענה בעצם, זה שכשאנחנו מדברים על חטא, אנחנו מדברים על מישהו שעושה דברים שהוא עצמו יודע שהם לא בסדר. זה החטא. ומהחטא הזה צריך לעשות תשובה. אז מה פירושה של תשובה? תשובה אין פירושה לשנות את מה שאתה חושב, בממד הערכי, מה נכון ומה לא נכון, אלא תשובה פירושה לחזור ולנהוג כפי מה שאתה חושב. או במילים אחרות, לתפוס חזרה את המושכות, לא לתת לסוסים ללכת לכיוון שאתה לא רוצה ללכת. סוסים זה הגוף, היצרים, מה שאתם רוצים, ולחזור חזרה למה שהעגלון רוצה, העגלון זה הראש, כן, התפיסות שלי. לחזור חזרה להיות אדם שמכוון על פי תפיסותיו, ולא אדם שעושה דברים למרות שתפיסותיו אומרות שהם לא בסדר. זה המושג לחזור בתשובה. הבעיה שעולה כאן היא בעיה שפילוסופים מכנים הבעיה של חולשת הרצון. Weakness of the will, כן? רצון חלש. מה הכוונה? הם טוענים, הרבה פילוסופים יש על זה מדפים בספריות הפילוסופיה, הם טוענים שמצב של חטא, כמו שתיארתי כאן, הוא מצב בלתי אפשרי. בלתי אפשרי לוגית. למה? כי... בוא נניח שתי הנחות. הנחה ראשונה, נגיד שלבן אדם יש סט ערכים שאותם הוא חושב, אליהם הוא מחויב, הוא יודע שזה מה שנכון. נתון ראשון. הנחה ראשונה אומרת שאם זה סט הערכים שלך, אז כנראה גם זה מה שאתה רוצה לעשות. אין סיבה שלא תרצה לעשות את מה שאתה עצמך חושב לנכון. הנחה שנייה, שאם אתה רוצה לעשות משהו, ואין משהו אחר שעוצר אותך או לא נותן לך לבצע את זה, אז אתה גם תעשה את זה. אם אני מצרף את שתי ההנחות האלה ביחד, יוצא שלא ייתכן בעולם חטא. או מה שנקרא מעשה של רצון חלש בשפה הפילוסופית, בשפה שלנו אנחנו קוראים לזה חטא. מה זה חטא, אמרתי קודם, איך הגדרתי את החטא? כשאתה עושה משהו שאתה עצמך מבין שהוא לא בסדר. אבל אם אתה עצמך מבין שהוא לא בסדר, אז זה לא מה שאתה רוצה לעשות. ואם אין שום דבר שגרם לך לעשות את זה, אז אתה גם לא היית עושה את זה. אז אם עשית את זה, אז אחת משתיים. או שאתה לא חושב שזה מה שנכון לעשות, שזה לא נכון לעשות כמו שעשית, או שהיה משהו שלא נתן לך לבצע את מה שחשבת. ואז כמובן אתה אנוס. כי היה משהו שהתגבר עליך, למרות שאתה רצית, אז אתה אנוס, זה לא חטא. אז ממה נפשך? אם הבעיה ברובד הראשון, שאתה לא באמת רצית לעשות את הטוב, או לא חשבת שזה הטוב, אז אתה בעל תשובה מהסוג של היום, לא מהסוג של חזל. בעל תשובה מהסוג של חזל יודע מה נכון, למרות שהוא לא עושה את זה. אז אם אתה לא יודע את זה, אז אתה לא בעל תשובה של חזל. אם אתה יודע את זה ולא עשית את זה, אז זה אומר שכנראה היה משהו שגרם לך או לא נתן לך לעשות את מה שאתה עצמך חושב ורוצה לעשות. אז אתה אנוס. שוב פעם אין פה חטא של חז"ל. אז ממה נפשך אתה לא יכול להיות חוטא? לכל היותר אתה יכול לשנות תפיסות, אבל אתה לא יכול להיות חוטא. אין דבר כזה חוטא. המושג חוטא הוא פרדוקס לוגי. זאת הטענה.
זה רק אם אתה אומר שכדי להיות חוטא אני חייב לדעת שאני עושה משהו לא בסדר.
כן, כן, הגדרתי קודם את המושג חטא.
כן, לא, אבל זה לא, אני לא חושב שזה...
אתה לא יודע שזה לא בסדר, אז זה לא נקרא חוטא. אז אתה אנוס. אנוס לא צריך לעשות תשובה. אתה אנוס.
שוגג.
לא, אנוס.
היה ראוי שתדע.
אנוס, אנוס. לא מדבר, מישהו שלא יודע בכלל שהוא רוצה, מדבר על בעל תשובה כמו היום. לא יודע כלום, הוא לא שהוא לא יודע שאסור לברור בשבת, הוא מבין שיש בשבת, אסור לעשות מלאכה, הוא רק לא יודע שבויר זה אחת מהאבות המלאכה. שם אתה יכול להגיד, אולי זה שוגג, כי בסך הכל היית צריך ללמוד, אתה אשם בזה. אבל מישהו שלא היה צריך בכלל ללמוד, הוא תינוק שנשבע, הוא לא העלה בדעתו שיש פה מה ללמוד בכלל. אז הוא אנוס. יש מחלוקת כמובן המוראים כידוע, אם תינוק שנשבע הוא אנוס או שוגג, אבל בפשטות הוא אנוס, לא חשוב, אני יכול להראות שגם בגמרא שאומרים שהוא שוגג, זה לא באמת שוגג, זה אנוס. גם בגמרא עצמה קוראת לפעמים לשוגג אונס. גמרא למשל בשבועות מדברת על רב עמי ברב אסי, שלמדו אצל רב, וכל אחד מהם נשבע שרב אמר משהו אחר. זה נשבע שרב אמר איקס, וזה נשבע שרב אמר לא איקס. עכשיו הם הלכו לרב כדי לברר מי צדק. אז רב אמר להם שאחד מהם צדק, גמרא אגב לא אומרת מי, כי זה לשון הרע. אחד מהם צדק. אז השני שואל את רב, אז מה, אני נשבעתי שבועת שקר? הוא אומר לא, כי כתוב האדם בשבוע פרט לאנוס. מה זה אנוס? הוא שוגג, הוא לא אנוס. הוא שוגג, הוא לא זכר שרב אמר את זה. הוא אפילו ידע, רק לא זכר. זה לא שוגג שלא ידע. פה, הוא לכל היותר שוגג, למה זה נקרא אדם בשבוע פרט לאנוס? הגמרא כנראה מבינה ששוגג זה בעצם סוג של אונס, מתי שוגג הוא באמת אנוס? במקום שבו הוא לא העלה בדעתו שיש לו את מה לברר. שוגג כזה שיודע שהיה אמור לפחות לדעת, שיש פה מה לברר ולא ברר, אז הוא שוגג שצריך איזשהו סוג של כפרה. השוגג כזה שלא בעלה בדעתו בכלל שיש מה לברר, הוא לא שוגג, הוא אנוס, אין שום תביעה כלפיו. טוב, שאלה היא מה קורה שם, הוא זכר כנראה חד משמעית את מה שרב ענה, וזה שהפלוקטה שלו אמר ההפך, הוא לא העלה בדעתו שצריך באמת לבדוק, זה לא יכול להיות, אני זוכר את זה כמו היום. אז במצב כזה הוא באמת אנוס ולא שוגג. טוב, בכל אופן לענייננו, תראו, ההגדרה הזאת מעוררת כמה, לפני שאני מתקדם, מה עושים איתה, היא מעוררת כמה תהיות. בואו נחשוב על, לא על חטא דתי, בואו נחשוב על חטא הקשר אחר, כן, בהקשר, נגיד, בהקשר של דיאטה, אוקיי? בן אדם רוצה לעשות דיאטה, הוא החליט לעשות דיאטה, אבל הוא רואה מולו עוגת קצפת, והוא מחליט לאכול אותה. אז זה מעשה, לא קוראים לזה חטא במובן הדתי, אבל זה חטא לרצון שלו לעשות דיאטה, אז לצורך הכלליות, בלי הגבלת הכלליות, אנחנו נקרא לזה מעשה של רצון חלש. מעשה של רצון חלש פירושו שאני עושה משהו שאני עצמי לא רוצה לעשות אותו, הוא חושב שהוא לא נכון, אוקיי? זאת בעצם הטענה, שנייה, רק שנייה אחת. אז בוא ניקח, אז הוא אכל את העוגת קצפת הזאת, אוקיי? עכשיו אני שואל אותו, נושא ככה איזה דו שיח דמיוני, שואל אותו, תגיד, אתה רצית לאכול את זה? אומר, מה פתאום, אני נורא רוצה לעשות דיאטה, אני ממש מתחרט על זה שאכלתי את זה, איזה טעות זאת הייתה, כן, מעשים שבכל יום, נכון? אז אתה אומר לו, רגע, אבל אם לא רצית, אז למה אכלת? מה הבעיה? מה גרם לך לאכול? היצר יתגבר עליי, מה אני יכול לעשות? מה זאת אומרת היצר יתגבר עליך? פירוש הדבר, שאתה יותר רצית את ההנאה מאשר את הבריאות, האסתטיקה, לא משנה כל אחד בסיבות שהוא עושה דיאטה, אבל אתה יותר רצית את ההנאה מאשר את הדיאטה. אז אל תספר לי שלא רצית. אתה רוצה כמובן לעשות דיאטה, לא שאתה לא רוצה, אבל אתה גם רוצה ליהנות, והרצון להנאה כנראה יותר חזק אצלך מאשר הרצון לדיאטה. כי אם זה לא היה כך, אז תסביר לי למה אכלת. מה תגיד? שהיצר קפה את זה עליך, אתה בכלל לא רצית, הוא קפה את זה עליך. אבל אז אתה אנוס, זה לא חטא. על זה לא עושים תשובה. כן, עכשיו אני חוזר לנמשל הדתי כמובן. זה לא חטא. כשאני מדבר על חטא במובן הדתי, על מעשה של רצון חלש, אז אני אומר, אם זה מה שאתה רצית, אז אל תספר לי שלא רצית. אם לא רצית, אז זה שעשית את זה, זה כנראה בגלל שהיית אנוס. משהו חיצוני, גם היצר שלך זה משהו חיצוני. קפה את זה עליך. זה לא חטא, על זה לא צריך לעשות תשובה. אז ממה נפשך לא ייתכן מצב של רצון חלש? כי מצב של רצון חלש פירושו, אני רציתי X ועשיתי בלי כפייה את Y. אין דבר כזה. או שזה עם כפייה, ואם זה בלי כפייה, אז אל תספר לי שרצית X, אתה רצית Y. יכול שרצית גם X, אבל רצית את Y יותר מאשר את X. לבן אדם הרי יש סולם ערכים רחב ומגוון, או רצונות, או ערכים, או מה שלא יהיה. מגוון. לכן ברור שגם אם בן אדם חוטא, אז הוא רוצה נורא להן, הוא אוכל חזיר כי הוא נורא אוהב בשר חזיר. הוא יודע שאסור לאכול חזיר, הוא מחויב להלכה. אבל היצר הרע לקח אותו לאכול חזיר. זה אומר שהוא לא מחויב להלכה, או שהוא לא יודע שההלכה אוסרת? ודאי שהוא יודע. אבל הרצון ליהנות מאכילת חזיר יותר חזק מבחינתו, מאשר הרצון לשמור את ההלכה. אז אני לא אומר שאתה לא רוצה לשמור את ההלכה, אתה רוצה. אבל בשורה התחתונה, האם רצית לאכול חזיר? התשובה היא כן. כי השורה התחתונה היא שקלול של כל הרצונות שלך. ובשקלול כלל הרצונות אתה רצית לאכול את החזיר. אחרת לא היית אוכל. או, לחילופין, אם השקלול עדיין אומר לא, שאתה לא רוצה לאכול חזיר, אז זה שאכלת כנראה בי שמה שהוא דחף אותך לשם על כוחך. אבל אז זה לא חטא. אתה היית אנוס. גם יצרה אלבשה, גם אונס פנימי נחשב אונס בהלכה. בו יצא אלבשה. לא משנה שאף אחד מבחוץ לא עמד עליי נקדח. גם דחף לב בר כיבוש, או איזשהו יצר חזק שאני לא יכול לעמוד בפניו, כמו נקרא אונס. מבחינתי זה גם גורם חיצוני שפותר אותי מאחריות. זה בעצם השאלה של חולשת הרצון. וזה בעצם, מה בעצם המשמעות של הדבר? המשמעות של הדבר היא, כמו שאריאל אמר קודם, כאן אני מגיע להערה הראשונה שלך, קודם התייחסתי לשנייה. ההערה הראשונה שלך הייתה, שבעצם החוטא של חזל, יש בו משהו, הבעל תשובה של חזל, יש בו משהו מהבעל תשובה המודרני. כי אם הוא חטא, אז כנראה גם בתפיסות שלו, הוא לא היה לגמרי נקי. כנראה שהיה לו עוד רצונות, מאשר הרצונות לשמור את ההלכה. לא נכון שהוא רצה לשמור את ההלכה, וזה בכל זאת קרה לו, כי זה לא ייתכן, כמו שראינו עכשיו. וכיוון שכך, ברור, שהיה לו עוד רצונות, חוץ מה, לא אומר שהוא לא רצה לשמור את ההלכה, הוא רצה, אבל הוא גם רצה ליהנות, הוא יותר רצה ליהנות מאשר לשמור את ההלכה. אז אם כך, אז זה בעצם תיקון של התפיסות, לא רק של ההתנהגות, כי משהו בתפיסות היה ברקע החטא שלך, זה לא רק סטייה של ההתנהגות שסוטה ממה שהתפיסות אומרות, לא, אין סטייה ממה שהתפיסות אומרות, אם הייתה סטייה זה אומר שכבר בתפיסות עצמן, ישנה איזשהו סוג של סטייה. ולכן, בעל תשובה של חזל, גם הוא לא פטור משינוי התפיסות. ולא רק, זה לא רק כמו שתיארתי קודם, שזה תיקון ההתנהגות, או החזרתה למסלול שמתאים לתפיסות שלך. אלא יש פה משהו מהבעל תשובה המודרני. ואומן הזה אני מסכים עם ההערה הראשונה שלך, שהחוטא של חזל, או הבעל תשובה של חזל, יש בו משהו מהבעל תשובה המודרני. זה לא יכול להיות רק תיקון של במישור ההתנהגות, בלי להגיע בכלל לבדוק את התפיסות, את הערכים, את המחויבויות העקרוניות, אלא רק בפסיכולוגיה ולא באידיאולוגיה, או לא בפילוסופיה, או באתיקה, אוקיי? אלא רק במישור ההתנהגות. אף פעם, הטענה היא בעצם, מה שיוצא מהטיעון הזה של חושת הרצון, שאף פעם חטא לא נמצא רק במישור הפסיכולוגיה. כי אם הוא נמצא רק במישור הפסיכולוגיה, אז אתה אנוס. אז היצרים שלך, הדחפים שלך, לקחו אותך לחטא. כי אתה לא רצית לעשות את זה. לכן ברור שאם עשית את זה, זה אומר, הייתה לך הכרעה לעשות את זה. אם הייתה לך הכרעה, אז אתה לא אחראי. הייתה לך הכרעה לעשות את זה, אבל אתה לא רצית. לא, אתה כן רצית. נכון, רצית גם לשמור מצוות, אבל רצית לא פחות ואולי יותר ליהנות. אז אתה רצית, ולכן עשית את זה. זה אומר שהבעל תשובה של חז"ל, יש בו בעצם בבסיס, בשורש, גם את משהו מהבעל תשובה המודרני. זה לא שני מודלים מופרדים זה מזה באופן דיכוטון. עכשיו, אני עובר לצעד הבא. אם באמת זה כך, אז כל פעולה של עשיית תשובה דורשת גם תיקון של התפיסות, לא רק החזרת ההתנהגות למסלול, כן? לא רק יישור הדרכים המעשיות, יישור לפי הקנה מידה העקרוני והאידיאולוגי שלי, אלא זה דורש גם תיקון של האידיאולוגיה עצמה. עכשיו אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. תיקון של האידיאולוגיה הוא בלתי אפשרי לוגית. היום אנחנו הרבה עם חוסר אפשרויות לוגיות. למה? בואו נעשה ניסוי מחשבתי קצר כדי להדגים את העניין. פיזיקאים תמיד, כן, הבדיחה בין פיזיקאים אומרת, כשאנחנו רוצים לפתור משוואה של חמור, אנחנו מתחילים עם חמור נקודתי. כן? לוקחים איזה מודל פשוט ביותר, רואים מה קורה איתו, ואז מנסים קצת לטפל במודלים יותר מעשיים, יותר ריאליים. אז אני רוצה לקחת מה שנקרא טוי מודל, כן, איזה מודל צעצוע. פשוט מאוד, שאפשר עליו להדגים את העיקרון, ואתם תראו מיד, זה נכון לכל המקרים המורכבים גם כן באותה מידה. אין שום סיבה להסתבך. נגיד שיש בן אדם בעולם, שמה שמנחה אותו, זה עיקרון אידיאולוגי אחד בלבד. מקסימום שכר מינימום עונש. למקסם את המצב שלו בעולם הבא. אוקיי? זה העיקרון היחידי שמעניין אותו. עכשיו, איך הוא מתנהג בפועל? צדיק יסוד עולם. צדיק יסוד עולם. הוא חושש לכל שיטת ראשונים ואחרונים, הוא מקפיד על קלה כבחמורה, הוא למד בעל פה את כל ההלכה, הכל. אבל למה? כדי למקסם את השכר ולמנמן, כן, לעשות למינימום את העונש. אוקיי? זה העיקרון שלו. עכשיו, נניח שאני רוצה ללכת לבחור הזה, ולשכנע אותו להתחיל לעבוד לשמה. לא בשביל שכר ועונש, אלא לשמה. כמו שהרמב״ם אומר בתחילת פרק י' מלכות תשובה. אז בואו נגיד שאני האדם הזה, אוקיי? שזה העיקרון שמנחה אותו. ואתם, מישהו מכם רוצה לנסות לשכנע אותי? לעבוד לשמה? איך עושים את זה?
זה לא בהכרח עדי שכנוע, יכול להיות שהוא יישב ולמד את ה...
לא, אני רוצה עכשיו לשכנע אותך, אני רוצה שתשכנע אותי בטיעונים. שאלה אם זה אפשרי, ואם כן, אז איך?
זה לא אפשרי בטיעונים, אבל הוא יכול...
למה?
צריך את הנחות יסוד מסוימות.
ו? בסדר, ככה הנחות יסוד, מה הבעיה?
שלכאורה...
כל הנחות היסוד שלו כבר הובילו אותו לנקודה מסוימת.
נכון. מה שקורה זה, אם אתה תמצא סתירה פנימית בהנחות שלי, אז יכול להיות שתצליח למוטט לי אותנו, חלק מהן. אבל אם אין סתירה פנימית, אז מה אתה יכול לעשות? לכל היותר להוכיח לי שכדאי לעבוד לשמה על בסיס הנחות יסוד אחרות. אבל זה לא ישכנע אותי. בשביל לשכנע אותי, אתה צריך להתחיל עם הנחות היסוד שלי, ולקחת אותי מתוכן למסקנה שאליה אתה רוצה להוביל אותי. זה כמובן לא אפשרי. אלא אם כן, יש במשנתי סתירה לוגית. אבל אם לא, הדרך היחיד, תחשבו על הטוי מודל הזה שהצגתי קודם. הרי מה אפשר להגיד לאחד כמוני? אפשר להגיד לך, תראה, תעבוד לשמה, כי אתה תקבל יותר שכר כך, נכון? זה הטיעון היחידי שאני מצליח לחשוב עליו, ואולי ישכנע אותי לעבוד לשמה, אבל זה כמובן לא יכול לעבוד. כי אז אני עדיין אעבוד לא לשמה, כי אני אעשה את זה בשביל לקבל יותר שכר. כן, זה כמו הסיפור על המשכיל אדם הכהן, כן, שהוא רצה לעשות תשובה על ארז דווי, כדי להפריך את מאמר חז"ל, שרשעים אפילו על פתחו של גיהינום לא עושים תשובה. בסדר? אי אפשר לעשות את זה. ברור שאם הוא עושה את זה כדי להפחיד את מאמר חז"ל, אז הוא לא בעל תשובה. אם הוא לא בעל תשובה, אז הוא לא הוכיח שום דבר. יש דברים שאותם אי אפשר לעשות. אוקיי? אז לכן, מה אתה יכול להגיד לי?
אני לא
בעל
תשובה, אני...
שומע?
לא, קצת, אכפת לי על כבודו של המשכיל ההוא. למה הוא לא בעל תשובה? אני לא מבין. מה אכפת לי למה הוא עשה את זה? אם הוא התחרט...
תשובה זה, המניע, הוא לא פחות חשוב מה שאתה עושה. למה? התשובה זה לא לחזור להתנהג נכון. להתנהג נכון בגלל הסיבות הנכונות.
מי אמר שהוא לא עשה את זה בגלל הסיבות הנכונות? אני לא מבין.
אני אומר, בהנחה, זה סיפור, סתם אגדה אורבנית. בהנחה שהוא עושה את זה רק בשביל להפריך את מאמר חז"ל, אז זה לא תשובה אמיתית.
אם הוא חזר בתשובה, פירושו של דבר שהוא התחרט, זה חלק מהחזרה בתשובה. הוא עשה את זה, נכון שהוא נגרר
לכל אני לא מדבר על אדם הכהן. אדם הכהן המטאפורי שלי, אני יודע, בא אליהו ואמר לי, הוא עשה את זה רק בשביל להפריך את מאמר חז"ל.
כן, אבל זה לא נקרא תשובה, אבל בעיקרון, הסיפור יכול להיות שהוא חזר בתשובה באמת, והפריך בכך
את מאמר חז"ל. בסדר, הוא עשה את זה על מנת להפריך, זה בדיוק ההבדל.
לא, זה לא משנה, כי בנקודת הזמן שבה הוא התחיל את העניין, זאת הייתה המטרה שלו. אבל כשאדם עושה תשובה, משתנה האישיות שלו, זה חלק מהתהליך.
אבל אי אפשר לעשות את התשובה באופן הזה. אם אתה עושה את התשובה כדי להפריך את מאמר חז"ל, זה לא תשובה.
לא, אבל זה מה שחז"ל אומרים על כל דבר, זה מתוך שלא לשמה בא לשמה. כך עובד המנגנון, אדם נגרר לזה מאיזושהי סיבה.
זה מילון אנגלי-אנגלי. מתוך שלא לשמה בא לשמה, את זה בדיוק אני תוקף עכשיו. בוא תקשיב עוד רגע.
לא,
הקשבתי. אין דבר כזה. לא יכול להיות שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. למה? כי אני עכשיו, אם תשכנע אותי לעבוד לשמה, כי בזה מקבלים יותר שכר, זו עצמה לא תהיה עבודה לשמה. ומה הרעיון שעובד מאחורי זה? שאתה יכול לשכנע אותי רק על בסיס ההנחות שמקובלות עליי. אתה לא יכול לשכנע אותי על בסיס ההנחות שמקובלות עליך.
לא, 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 אבל אין חולק שלתשתית הפסיכולוגית שלנו יש, המודל הוא מדי פשוט, זה הבעיה.
רגע, 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 אני עוד לא סיימתי אותו. בוא נראה אחר כך אם זה פשוט או לא פשוט, אבל...
לא, בסדר, אבל במילה אחת, מה שאני מתכוון, ברור שיש השפעה לתשתית, לרקע הפסיכולוגי, לעמדות שלנו בעניינים של
אידיאולוגיה. זה לא עוזר כלום, זה לא עוזר כלום.
לא, זה עוזר כי עכשיו יש מעגל של היזון חוזר.
לא, אין היזון חוזר, זה לא עוזר כלום. אני אסביר, תן לי.
אוקיי, בסדר.
הטענה היא בעצם כזאת. אם אתה משכנע אותי לעשות תשובה, או לחזור לעבוד לשמה, כדי לקבל מקסימום שכר, זה כשלעצמו כמובן לא תהיה עבודה לשמה. מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לעשות, כנראה, באיזשהו מובן, לשנות את הנחת היסוד שלי. יכול להיות שההנחת היסוד הזאת תשתנה בתהליך שאתה מדבר עליו קודם, עוד מעט נראה אם זה אפשרי או לא. אבל אתה חייב, אתה לא יכול בלי זה לשנות אותי באמת. אתה חייב להעביר, זה שיקוף של מה שאמרתי קודם. לא מספיק לך לשנות את ההתנהגות שלי בפועל. אתה חייב לשנות גם איזושהי הנחה שלי שמכוונת את ההתנהגות. בלי זה, זאת לא יכולה להיות תשובה. עכשיו, מה שקורה זה ככה, בואו נחשב עכשיו על מצב שבו אני משכנע את עצמי. לא מישהו אחר בא לשכנע אותי, אני משכנע את עצמי. בעצם, הרי אמרתי קודם שהבעל תשובה, מה שהוא צריך לעשות, זה לא רק לתקן את הליכותיו, המעשיות, אלא הוא צריך לתקן גם את העקרונות, את האידיאולוגיה שלו. יש משהו שם שפגום, כי אחרת גם בהתנהגות לא הייתה בעיה. אבל זה מביא אותי בדיוק לבעיה שתיארתי עכשיו עם הטוי מודל הזה. כי מה זה אומר? כשאני בא לשנות את תפיסות העולם שלי עצמי, אתם מבינים שזה פרדוקס לוגי. למה? כי אם אני המשנה ואני גם המשתנה, נכון? עכשיו, אם אני בא לשנות את עצמי לתפיסות עולם Y, והיו לי עכשיו תפיסות עולם X, כשאני בא לשנות את עצמי לתפיסות עולם Y, אז זה בעצם כבר יש לי את Y. אחרת למה שאני אבוא לשנות את עצמי ל-Y? כי אני כבר מאמין ב-Y. אבל אם אני כבר מאמין ב-Y, אז אין לי את מה לשנות, כבר השתניתי. אבל איך זה עצמו קרה? אולי מאליו, אבל לא באופן יזום על ידי. כי פעולה יזומה על ידי, זה מצב שבו אני באופן יזום, ניגש אל עצמי, ומשנה את תפיסות העולם של עצמי. דבר כזה לא ייתכן. אין דבר כזה. כי אם אני משנה באופן יזום, אז זה כבר היה שונה קודם, עוד לפני היוזמה. כי אחרת לא הייתי יוזם את זה, למה שאני אשנה ל-Y אם אני מאמין ב-X?
אני יכול
להגיד שאני מאמין ב-Y, אז אין לי את מה לשנות. אני כבר מאמין בוואי, אז מה יש לשנות פה? ואז יוצא, שנייה אחת, ואז יוצא שאני לא עשיתי את זה באופן יזום, זה פשוט קרה לי. אבל תשובה זה משהו שאני אמור לעשות באופן יזום. אם התשובה קורית לי, אז זה לא תשובה. אז קרה לי. פתאום עברתי איזשהו מהפך, אבל לא עבדתי בשביל זה, לא עשיתי את זה באופן יזום. זה לא תשובה. תשובה זה במקום שבו אני מבין שהייתי לא בסדר, אני ניגש לעבודה נפשית, משנה את עצמי ומחזיר אותי לדרך הנכונה. אבל אם ההחזרה הזאת תמיד חייבת לגעת גם במה שאני חושב שנכון, לא רק בשאלה מה אני עושה, אז זה לא יכול להיות, כי אני אמור לשנות את מה שאני עצמי חושב שהוא נכון. אבל אם אני בא לשנות, אז אני כבר חושב שזה לא נכון, אחרת לא הייתי עושה את זה. ואם אני חושב שזה כבר נכון, אז אין לי את מה לשנות, כי אני כבר שם. אז לכן התהליך הזה לא אפשרי. הוא רואה טענה.
אני הבנתי את זה כבר קודם, אני עדיין חושב שהטענה שלי תקפה. אני מסכים שיש את הרכיב של הבחירה החופשית, וזה ההתחלה, כן?
לא
יכולים בוע... מה?
אני עוד לא נכנסתי לבחירה החופשית.
לא, אבל זה דבר חשוב מאוד. אם זה נובע מתוך הפסיכולוגיה שלי, אז כביכול זה לא אני. זה ברור. לנקודת המוצא זה שזה לא צריך לנבוע מאיזשהו מאפיין אצלי בזה. אבל לגמרי לגמרי לגיטימי בעיניי הרעיון של חז"ל שמתוך שלא לשמע בא לשמע. הרעיון הוא שלא בכל סביבה אתה יכול לבטא את הבחירה החופשית הזאת שלך, אתה צריך פסיכולוגיה מסוימת.
אין בעיה, אבל עוד פעם אני אומר, אז מה עכשיו, או שהיית אנוס, או שלא חשבת את זה.
לא, אדם שהוא אנוס במציאות הוא נשאר חוטה ופגום.
למה? הוא אנוס.
כן, אז מה, לא משנה, הוא אנוס, גם חתולה היא אנוסה שהיא חתולה.
לא, ואני אדבר על חטא שלא, שלא, לא, לא שנעשה באונס.
לא,
תשובה על חטא אמיתי, לא חטא שנעשה באונס.
בסדר, אבל לצורך הדיון בוא נדבר על חטאים, אלא
אבל אני לא לצורך הדיון, אני רוצה לדבר על חטאים.
אז אני אדבר על חטאים, יכול להיות שהחטאים נגרמו מזה שהייתי בדרגה נמוכה.
מה זה, אני לא יודע, זה מילים.
וכדי לפתור את זה.
מילים, מילים, מילים. תגיד לי מה חשבת. חשבת שנכון לחלל את השבת או לא?
חשבתי שנכון לחלל את
השבת. אז למה חילה, שנכון. לא, זה מה שחשבת, מה אתה רוצה?
רק רגע, אני אסביר, בסדר. אבל חז"ל אומרים לבן אדם, חוץ מזה שחשבת מה לחלל את השבת, שמותר לחלל את השבת, האם אתה חושב שבן אדם צריך להתאמץ כדי לעשות את מה שנכון, או לברר מה נכון?
כן, בטח.
אם החלטת שצריך, כן? והתגברת פה על חולשת הרצון באמצעות בחירה חופשית, זה יכול לגרום לך לשנות את
לשנות את ההתנהגות. לא, לא הייתה שום חולשת רצון. אני עשיתי את מה שחשבתי, מה הבעיה?
אין שום בעיה.
עכשיו אתה רוצה שאני אברר ואני אגיע למסקנות אחרות? אין בעיה, אני אברר. אם אני אגיע למסקנות אחרות, אז אני אגיע משהו אחר. זה הבעיה התשובה של היום, זה לא יכול
להיות. אם תבחר, אז חז"ל אומרים ככה, אם תבחר לברר, כן? יכול להיות שאתה מתחיל את המסלול, תתחיל את המסלול מתוך שלא לשמה, נגיד איזושהי החלטה לא נכונה.
לבחור לברר, אז מה זה אומר עכשיו? שאני מברר ואני מגלה שחייתי בטעות?
כן.
אז כל בעל תשובה זה בעצם מישהו שחי בטעות? זה לא יכול להיות.
למה לא?
לא, כי זה אומר שיש רק את הבעל תשובה של היום.
לא, לא, לא.
בעל תשובה זה לא מישהו שחי בטעות. בעל תשובה זה מישהו שנכשל. זה כל הרעיון של הפרדוקס.
אבל אנחנו חוזרים לעניין של חולשת הרצון. זה תלוי איך אתה פותר את הבעיה של חולשת הרצון.
בדיוק, בדיוק. זאת השאלה.
אז לא הבנתי, על בסיס איזה פתרון אנחנו דנים כאן?
שכל חטא זה טעות? לא הצלחתי שום פתרון.
אתה חוזר על הבעיה מה...
ברור, הבעיה היא חולשת הרצון, כן, זאת הבעיה. לכן הקדמתי אותה.
אוקיי.
אני אנסה להציע איזשהו סוג של פתרון
בהמשך. אני חושב שיש לזה כמה פתרונות והם בסדר. למשל,
אני חושב שיש לי אחד ואפילו עליו אני לא בטוח, אבל...
בוא ניקח את הפתרון שזה טעות, בסדר?
לא, אם זה טעות זה לא... לא, זה לא פתרון, זה לא פותר כלום. אם זה טעות, אז זה טעות, אז אתה אנוס, היית בטעות, מה זה קשור? אני אדבר על חוטא שנכשל, לא על טעות.
לא, אבל הם חושבים שזה...
כל התחושה הזאת של החוטא שהוא נכשל, הוא לא עמד במה שהוא רצה. כל התחושה הזאת בעיניך היא פיקציה, אבל זה כל הבסיס לפרדוקס.
לא צריך לקרוא לזה פיקציה. טוב, זה גם לא בעיניי, זאת עמדה מספיק מכובדת שאני לא חייב...
בדת, אבל לא נכונה.
בסדר. טוב, בסדר.
אוקיי. אבל זה אני כבר אעשה בפעם הבאה, אני רואה שהזמן שלנו נגמר, אז עצור כאן. אוקיי. טוב. להתראות.
טוב.